שידבר איתי על התפילין שלו אחר כך. נציבי יום מיכאל יעקב בן חגית יחזור לשלום משדה הקרב יחד עם הלוחמים, אמן ואמן. אוריאל אהוד בן חגית, הצלחה בגיבוש. חילול השם אחד דוחה 100 תפילות, חלק ח'. אנחנו בחלק של הסיפורים, עובדות והנהגות. בספר חפץ חיים על התורה החדש מביא עובדות מהחפץ חיים זכר צדיק לברכה, הגאון רבי אברהם קלמנוביץ' זכר צדיק לברכה, כתב שרבנו היה רגיל לומר, אילו הייתי משער שזה יעזור למנוע יהודים לחלל שבת, הייתי קורע לרגליו ומנשק מגפיו המרובבות ברפש. מוטב שיתלכלך פי ברפש ולא יתחלל כבוד שמיים בעולם. שמעתם? וכשהוא אומר את זה הוא מתכוון, לא כמו אלה שמדברים גבוהה גבוהה. מוכן לכרוע ולנשק מגפיים מלאות רפש, אם זה יועיל שהיהודי יימנע מחילול שבת. עדיף לו ללכלך את פי ברפש ממה שיתחלל שם שמיים על ידי יהודי בחילול שבת. סחרה באשר רדין, הגאון רבי מרדכי סנדר קופשטיין זכר צדיק ברכה, פעם שהייתי עם רבנו החפץ חיים בעיר וילנה, אמר לי שהוא מתעתד לנסוע מהעיר בצהריים כי היה לו עניין דחוף לסדר במקום אחר. ולעת ערב הופתעתי לראותו בעיר. תמאתי. הוא הסביר לי. אכן נחפזתי לרכבת בצהריים, אבל כשעברתי ליד אחד הבתים נקראתי להשלים מניין לתפילת מנחה. למרות שכבר התפללתי, חששתי אם השרים יאמרו ראו יהודי עם זקן ופאות ולהשלים למניין אין לו פנאי. לכן סרתי להשלים להם מניין ואחרתי את הרכבת. מחשש לחילול השם שיאמרו שזקן זה עם פאות וזקן לא רוצה להשלים מניין. כשהתחיל להתפרסם השם שלו בעולם, הצטער מאוד והתעונן. בעוונותיי הרבים לקיתי בכפליים. כשלעצמי, הרני אדם קטן ויהודי פשוט. אבל בעולם יש הטועים וחושבים אותי אדם גדול וצדיק. והרי לעניין חילול השם, הדבר תלוי בדעת העולם, מה חושבים עליך. ככל שאדם נחשב גדול, עליו לזהר שבעתיים בהנהגותיו. נמצא שאני חייב לזהר כאדם גדול יותר ממעלתי האמיתית. והרי זה מסע כבד ומעיק. ופה מקום להעיר על כל הלצנים הנקראים הגאון הצדיק. והם נערי שוליים. אז ידונו אותם לפי מה שמחשיבים אותם במודעות. וכל טעות שהם יעשו, כגון שישבו עם זמרים פסולים, וישבחו אותם ויגידו שאנשים זה כמו סטייק. וואי, איזה חילול השם, רחמנא ליצלן, מה יהיה דינם? הגאון רבי מרדכי דוב, זכר צדיק ברכה, חתן אחות רבנו, אמר שהעוון החמור ביותר בעיני רבנו, החפץ חיים, היה עוון חילול השם. והיה משנן תמיד את דברי בעל ספר יראים, בלב דלא תחללו את שם קודשי, באומרו, כי מקרא זה נוקב יורד עד התהום, ועל זה ידבו כל הדובים. בצעירותו, הרופאים פקדו עליו להפסיק מלימודיו שנה שלמה, מרוב ההתאמצות שהם התאמץ. וקיים את מצוות הרופאים במלואה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל חשש מחילול השם. שמה ייכנס אדם לביתו, יראה אותו יושב בטל, ונמצא שם שמיים מתחלל על ידו. לכן הלך לשאול את הגאון הצדיק רבי ישראל סלנטר, זכר צדיק ברכה, אם מותר לו להחזיק לפניו ספר פתוח למראית עין, שיחשבו שהוא עוסק בלימוד. מה היו צדדי הספק? אם הוא פותח ספר בלי ללמוד בו, ייתכן שהוא גונב דעת הבריות. ואם לא פותח שום ספר, יש בזה חילול השם. הרב פסק לו, צריך לפתוח לפניו ספר כדי למנוע חילול השם. גם בסוף ימיו, סמוך להסתלקותו, נחלש גופו, נחלשו חושיו מלעיין. ואף על פי כן אמר לאנשי ביתו שיניחו ספר פתוח לפניו, על פי רוב זה היה חומש, כדי שלא יתחלל השם כשאדם ייכנס ויראה אותו יושב בטל. לכן הניח כל הזמן ספר פתוח לפניו. כמו שאמר רבי יוחנן על עצמו, איך אדם יחילול השם? כגון שהוא הולך 400 בלא דברי תורה, ואין לו תפילין בראשו. ולא יודעים שהוא נחלש בגרסתו וכו' וכו', אבל זה מספיק להם, ראו אדם גדול, 400 הולך בלי לדברי תורה. הגאון רבי לייב, זכר צדיק ברכה, הבן שלו, של החפץ חיים, סיפר שבשנות אברכותו הוא שמח להוראה, וחפץ להתקבל בעיירה למורה הוראה, וכך יוכל להמשיך לשקוד על דלתי התורה בלא הפרעה. בנודעה לו שנתפנתה משרה בעיירה, והוא דיבר עם אבא החפץ חיים שייתן לו המלצה. בתוך כך הגיע מכתב לחפץ חיים מרב שרצה גם הוא להתקבל באותו יישוג מורה הוראה וביקש המלצה. כיוון שכך משך החפץ חיים את ידו מהמלצה של בנו ולא נתן גם המלצה לרב שביקש. מה היה הנימוק? שלא יאמר אותו רב שמהמכתב שהוא שלח לחפץ חיים נודע לו שיש משרה פנויה והוא המליץ על הבן שלו שיקח אותה. ואז יחילו לשם. אז מהחשש הזה הוא לא נתן לשניהם. לבן הוא כבר נתן, אבל משך את זה בחזרה. מסופר בספר מים חיים, כמה מסירות נפש, מספק חילול השם היה לחפץ חיים. כשהוא נמלט עם בני משפחתו ומרבית בני הישיבה מרדין לתוך המדינה, כשהתקרבה חזית המלחמה במלחמת העולם הראשונה, עלו בתחנת הרכבת בבסטון על הרכבת הנוסעת לסמילוביץ בפלך מינץ. יצאו לדרכם בתחילת השבוע כדי להגיע מבעוד מועד לפני שבת. אבל הרכבות עצרו שעות ארוכות לפנות המסילה לרכבות של הצבא והתחמושת שעשו דרכן לחזית. ביום שישי אחר הצהריים הגיעו לפעתי מלדוצנה, מעבר השני של וילנה. השמש נטתה לשקוע ורבנו פסק, רשאים אתם להמשיך במסע, עת חרם הוא, עת חירום, פיקוח נפש, אבל אני ארד כשאך תעצור הרכבת. אם אדם יראה אותי נוסע בשבת, לא יבחין ויבדיל, בשם שמיים מתחלל. הרכבת עצרה ליד גשר, מסילת הברזל הנטוי על הנהר, מקום שמסוכן לשעות בו, כי הרוסים האשימו את היהודים באהבה לגרמנים שדוגלים בחירויות הפרט ולא גוזרים גזרות ומטילים הגבלות אז. והסיתו נגדם שמרגלים, מחבלים הם במאמץ המלחמתי. ואם ימצאו מליד גשר רכבות, יאשימו אותם שהם זוממים לפוצצו. הסכנה הייתה לרדת. ורבנו לא שט ליבו לסכנה וירד עם צרורו. מובן שעימו ירדו גם בני המשפחה והיהודים שנסעו בקרון, התפללו, קידשו, והלילה ירד. פלוגות חיילים עשו דרכם לחזית לאור לפידים, וכשהבחינו בהם החלו להתכנס בהם ולידות לעברם לפידים בוערים. נס שלא אחזה אש בצרורותיהם, כי בשבת קודש אסור לכבותה. התחננו בפני רבנו, פיקוח נפש, בקלות כה רבה, עלולים להאשים אותנו בריגול, במשפט שדה, האצבע קלה על ההדק. אם תשוב ותעצור פה רכבת, נעלה עליה. חפץ חיים, הסכים איתם. פיקוח נפש. עליכם לעלות לרכבת הראשונה שתעצור. אבל אני לא. אם יראו יהודי, שהחפץ חיים יורד בשבת מהרכבת, לא יזכרו עוד שהיה בנסיעה משום פיקוח נפש. הבטיחו לרבנו שהם יגיעו למקום, יישארו בבית הנתיבות כל השבת, ויהודי העיר לא יראו אלא במוצאי שבת. סרב. הגיעה הרכבת, עצרה לפני הגשר. מבלי שאיש יראהו, התגנב לתוכה רבי מרדכי דוב, רויטבלש מברדיצ'ו, שהיה תלמיד ישיבת רדין. ועם שחר הגיע לעיירה וסיפר לרב העיר, הגאון רבי משה אברמוביץ', זכר צדיק ברכה, שרבנו החפץ חיים שוהה עם בני חבורה ליד גשר הרכבת ומצוי בסכנת נפשות. מיד ארגן הרב כמה עגלות, שיחד מספר חיילים שילבו, ושיגר אותם אל הגשר, שיביאו את השופטים שם, והעגלות איבדו את הדרך. חיפשו כל היום, יום שבת, ושבו לפנות ערב כלעומת שבאו. בעתה גברה החרדה של כל בני העיר. שלחו עגלות נוספות בליווי מורה דרך מנוסה, והפעם הגיעו אבל עם שקיעת החמה. מן השמיים סובבו שלא ייסעו בשבת. רק אחר ההבדלה עלו על העגלות, וכל בני העיר קיבלו פניהם ברוב שמחה, וכולם דיברו מהקרבה במסירות נפש של רבנו החפץ חיים למען שמירת השבת, במקום להסיע חלילה בחילולה, ובחילול השם שיכול לצאת מזה אם היו רואים את החפץ חיים יורד מרכבת בשבת. הגאון הצדיק רבי זאב איידלמן, זכר צדיק ברכה, סיפר, במשך שנה שלמה לא שילמו ראשי הקהל למרן הגריז, זכר צדיק ברכה, את המשכורת, שמזה הוא היה משלם את השכר דירה, כעונש שביזה את ההמנון הציוני. אולם הוא שתה כל הזמן ואסר לפרסם זאת ברחוב. פן ישמעו הגויים את הדבר והתחלל שם שמיים ברבים. שהיהודים מנעו מהרב את המשכורת בגלל שהוא ביזה את ההמנון. יהיה חילול השם, הגויים יגידו כזה דבר עושים. סיפר השדה חמד לאחד מבאי ביתו, בצעירותו לא הצטיין בכישרונות מיוחדים, מעייני החוכמה נפתחו לו דווקא כשהיה מבוגר ובגלל מעשה שהראה לו. וכך הוא סיפר, ביותי אברך צעיר לשנים למדתי בכל אל אברכים, שקעתי על תלמודים ועשיתי חיל. אחד מבני החבורה נתקנה בי, יזם עלילה שפלה עליי, הלך ושיחד משרתת ערבייה שתוציא עליי שם רע ותפרסם ברבים. כשהיא משכימה לבוא לבית המדרש לנקות, אני מפתה אותה למעשים לא צנועים. וכך היא עשתה, מיד התקהל סביבי קהל רב, האשימו אותי בצביעות, חוסר צניעות, חרפו וגדפו אותי, ולא יכולתי לשאת את הבושה האיומה וברחתי משם. ראש הכולל לא האמין לערבייה ופיטר אותה. אחרי תקופה מסוימת, דמי השוחד קלו מהכיס שלה, והיא באה אליי להתחנן שאסלח לה על העוול שהיא גרמה לי, והבטיחה שתפרסם ברבים את כל האמת, שזה עלילת שווא. וביקשה, הועיל ואין לה פרנסה, שאני אתהר את שמה, ואשתדל למענה אצל בעל הבית שיחזיר אותה לעבודה. ברגע הזה עמדתי בפני התלבטות נורא. מצד אחד שמחתי על ההזדמנות שייחלתי לה הרבה זמן, ששמי יתוהר מהאשמה נוראה זו, והכל יחזור למקומו ושלום. כמעט נעתרתי לבקשתה. אבל באותו רגע צצה בי מחשבה הפוכה. הרי חילול השם גדול כבר נגרם מעלילה. ועכשיו אם יתפרסם הסיפור האמיתי, יצא שוב חילול השם על ההתנהגות המבישה של אותו אברך. אם כן, מוטב שאמשיך לסבול את חרפתי בדומיה עד יעבור זעם. וההתלבטות הייתה קשה מאוד. והחלטתי כך, וניגשתי למשרתת ואמרתי לה, מה שאת מבקשת שישתדל למענך אצל הבעל הבית, אני מסכים לעשות. אבל אני אוסר עלייך באיסור גמור לספר לאיש על השוחד שקיבלת בעלילה. באותה שעה שקיבלתי את ההחלטה הקשה, אשר עלולה הייתה לסכן את כל עתידי בעולם התורה, סיים בעל השדה חמד. הרגשתי איך מעיינות החוכמה נפתחים אצלי, ובמקום הנזק שהיה צפוי מההחלטה שלי, זכיתי לסייעתה דשמיה במידה בלתי מצויה שהביאה אותי עד הלום. רואים מפה איזה מעלות רמות ונשגבות אפשר להגיע עבור מניעת חילול השם. מעשה דומה היה עם בעל הלבוש, בעל הלבושים. הוא היה יפה תואר. והייתה שקצה אחת שרצתה לפתותו ולא הניחה לו להימלט ממנה. הוא ראה שאין לו ברירה, היא גם יכולה למסור אותו לשלטונות בעלילות. אז הוא אמר לה, תמתיני לי שאתפנה לפני. אמרה לו, בסדר. נכנס חוץ מכבודכם לשירותים, עשה מה שעשה ומרח את כל מה שעשה על הבגדים שלו. ויצא החוצה, אמר לה, כן. היא רק הריחה אותו, ברחה כל עוד נפשמה. מאותו רגע נפתח לו מעיינות החוכמה, והוציא את כל הסדרה של הלבושים, בעל הלבוש. זה מתנה שנתן לו השם כמו שדה חמד. מעשה נוסף, הרשש הקדוש, גם ניסתה לפתות אותו, גם כן, שיקצה, והוא קפץ מקומה שלישית בתימן. קפץ, זה להתרסק. קפץ, זה לפחות 15 מטר. קפץ, מלאך הוריד אותו לאט, הוא ברח מתימן ועלה לארץ ישראל. והגיע לארץ ישראל, ובארץ ישראל הוא הגיע לישיבת המקובלים בירושלים. ושם הוא נכנס להיות ככה משרת, מגיש להם תה, מנקה, עושה. מיום אחד ראש הישיבה נתקשה בזוהר הקדוש עם כל החברים ולא יכלו לפצח את הנושא, ואמרו שיניחו את זה למחר, יום חדש. והלכו. בבוקר הוא בא ומצא דף עם הסבר שמתרץ את כל הקושיה. והוא לא אמר שזה פתק שנפל מהשמיים כמו שיש כאלה שאמרו. אבל הוא בדק עם התלמידים מי השאיר את זה, וראה שבאמת כולם אומרים שלא, לא, לא, לא. אז מי יכול להיות? מי עוד שמע? נשאר הרשש. אז הוא ניגש אליו, אומר לו, אני מחייב אותך לומר את האמת. אתה השארת או לא? לא הייתה לו ברירה, אז הוא גילה. באותו רגע אמר לו, אתה ראש הישיבה, ירד והפך להיות תלמיד. זה הרשש הקדוש, שקפץ בשביל לנצל מטומאתה של השיקצה. אז רואים שמי שלא רוצה לחלל שם שמיים, ועושה כל מה שאפשר ומוסר נפש על זה, הקדוש ברוך הוא נותן מתנות, כמו כל הגדולים האלה שאנחנו מדברים עליהם, זה לא יומן כי סופר, הם השאירו לעולם, השאירו מתנות כאלה גדולות, והפרנוסה שיש להם מזה בעולמות העליונים הם אינסופית. פעם אחת אתה מצליח לעמוד בניסיון כזה, לא לחלל את השם, לקדש את השם, תראה מה אתה יכול לזכות. הכל ידוע והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל ידוע והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל ידוע הכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. הכל ידוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. שבוע טוב. הרי אני מכוון קיים מצוות חכם.